ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה רביעית בדף נון וו עמוד א'. אנחנו ממשיכים עם הנושא שהתחלנו בשיעור הקודם, ואני בתקווה שכל אחד ששומע את השיעור היום כבר למד את החומר שבשיעור הקודם, ובכך אנחנו לא נצטרך על כל המונחים והפרטים שכבר הזכרנו. בצד יש לנו נושא, כותרת נושא, כתבנו בשוליים, ממתי נחשב יין כפי שהזכרנו בשיעור הקודם. אנחנו עסוקים בדריכת ענבים בגת, מתחיל מיץ ענבים לזרום לכיוון הבור. אנחנו רוצים לדעת מתי אפשר להגדיר את הנוזלים האלו כיין לגבי אחד מעשרות, שתיים יין נסך. יש חיוב להפריש מעשרות מיין. אם אני בצרתי ענבים כדי ליצור מהם יין, הפרשת התרומות ומעשרות משעה שהוא נחשב יין, ממתי זה? וגם לעניין יין נסך, העיסוק שלנו משוע הקודם, ראינו כבר שיטת רבונה שהוא לפי משנה אחרונה שהיין נחשב ראוי להיות יין נסך כבר מי שנמשך לכיוון הבור, שעדיין הוא מיץ ענבים שנמצא בתוך הגת, אבל הוא נמשך, הוא זורם לכיוון הבור שלפני הגת, כבר מאז הוא נחשב יין לפי רבונה, כפי שמה שראינו בשיעור הקודם. עכשיו הגמרא, אנחנו שוב פעם מצטטים ממה שראינו מקודם, ואינו עושה יין נסך עד שירד לבור. המשפט הזה רק צריכים להדגיש שהוא לפי המשנה ראשונה, וזה מובא מתפנון עמוד א' שתי שורות מהסוף במשנתנו. הגמרא שואלת שאלה, והתנן בניין מעשרות כתוב יין מי שיקפה. היין נחשב יין לא מי שיהיה לבור, אלא קצת אחרי כן מי שיקפה. מה זה? זה השלב שבו מסלקים את החרצנים, חלקי הענבים, אחרי שנדרכו, הם השאריות האלו הם צפים על היין. זה הכוונה, מי שיקפה כוונה קופה או צף על פני היין. רק נציין שהפירוש שאמרנו שבזמן מי שיקפה כוונה מי שהוא מסיר את החרצנים שצפים, על פי הרש שמופיע במשניות במעשרות פרק א' משנה ז'. יש פירוש אחר שמשמע מרש"י, היין הוא נהיה חייב במעשרות משעה שהחרצנים האלו צפים על פני היין. אבל מה שחשוב כעת זה רק לציין שזה שלב יותר מאוחר, או תופעה מאוחרת מזה שנקבע במשנה שעד שירד לבור. אז איך ניישב את המקורות? אמר רבה לא קשיא, הר רבי עקיבא הר רבנן דתנן יין מי שירד לבור. רבי עקיבא אומר מי שיקפה. כיפוי דבור או כיפוי דחבית, האם אנחנו נדבר על הכיפוי אם אנחנו מתייחסים לפירוש הרש"י, אמרנו מקודם שהוא מסלק את הפסולת מהיין שנמצא עדיין בבור, או סילוק הפסולת שצף ביין שנמצא כבר בחביות. זה עוד יותר מאוחר. תשמע, כי סך הכל רבי עקיבא רק אומר מי שיקפה, איזו כיפוי מדובר. אז תשמע, יין מי שיקפה, ואף הפי שקפה קולט מן הגת העליונה ומן הצינור ושוטה. שמע מינה, ממה שכתוב פה, כתוב פה, ואף הפי שקפה קולט מן הגת, שמע מינה כיפוי דבור כאמינן. רש"י מציין שאם מדובר בחביית, מה העניין של קליטת יין מן הגת? מה העניין גת אצל חביות? אז מהדיוק לשון מבינים שהכיפוי שדובר זה כיפוי דבור. במקור שקראנו עכשיו יש עוד פרטים, נקרא את המקור עוד פעם רק להשלים את הפרטים. אמרנו יין הוא נקבע להפרשות משיקפה. עכשיו ואף על פי שקפה, כוונה, מה, עכשיו אנחנו יודעים הפירוש, אף על פי שקפה מה שבבור, אז ברגע זה אתה לא יכול לשתות בלי הפרשות מן היין שבבור. אבל אף על פי כן קולט מן הגת העליונה ומן הצינור, הצינור הוא מוביל את היין מהגת לבור, אבל מה שנמצא בצינור הוא לא, עדיין לא הגיע לבור. אז אותו שלא ירד לבור לא נגמר מלאכתו. אז מהמיצים האלו אתה יכול לשתות. אבל אמרנו, קבענו שמי שיקפה, הכוונה מהכיפוי בשלב הבור. הגמרא ממשיכה עם קושיה. והתני רב זביד בדבי רבי הושעיה. רב זביד לימד בישיבה של רב הושעיה מקור תנאי שבו שיעורים שונים ממה שראינו מקודם. יש כאן מקור, נקרא לו ברייתא, שמופיע שוב פעם תנא קמא ורבי עקיבא, ובואו נשווה מה שכתוב פה למה שראינו מקודם. מה כתוב פה? יין, מתי הוא נקבע כיין לגבי הפרשות מעשרות? מי שירד לבור ויקפה. לפני כן ראינו תנא קמא אומר מי שירד לבור, כאן כתוב מי שירד לבור ויקפה. רבי עקיבא אומר מי שישלה בחביות. מה זה? רש"י מסביר, מי שישלה בחביות, לשון השולה דגים מן הים. מי שישלה היין מן הבור להינתן בחביות. וכן מפורש בבמציא מסכת פועלים. אז זה כמובן אחרי שאתה מוציא את היין מן הבור, רק אז הוא נקבע לחיוב הפרשות לגבי מעשרות. הוא נקרא יין לחייב אותו במעשרות. לפני כן היה ניתן לשתות בלי הפרשות. אנחנו לא ניכנס פה אם זה מדובר בשתיית ארעי או שתיית קבע, אבל שתייה כלשהו היה מותר, ואחרי שהוא נקבע למעשרות, כל צורה של שתייה אסורה עד שתפריש המעשרות. בואו רק נסתייג, אנחנו לא רוצים כאן לקבוע במסמרות איזו צורת שתייה, אבל החיוב, הפרשה, מתחיל מהשלב הזה שאנחנו דנים בו עכשיו. לפי התנא קמא כתוב כאן מי שירד לבור ויקפה, ולפי רבי עקיבא כאן כתוב מי שישלה בחביות. זה לא דומה למה שנאמר מקודם. מקודם התנא קמא אומר שהיין נקבע לחיוב הפרשה מי שירד לבור, לפי רבי עקיבא מי שיקפה. הגמרא עונה, תרצה נמי לאח כמיתה אחי, את המקור הקודם נתרץ אותו להשוות אותו עם מה שקראנו עכשיו בצורה כזאת, יין מי שירד לבור ויקפה. רבי עקיבא אומר, אז עכשיו זה הכוונה פה שהתנא קמא מקודם שאמר רק מי שירד לבור, לא לא, תוסיף מי שירד לבור ויקפה, זה שיטת התנא קמא. ומה ששנוי למעלה זה נגיד שנוי בצורה חלקית. רבי עקיבא אומר מי שישלה בחביות. כאן הגמרא שואלת, ולמתניתין דקטני אינו עושה יין נסך עד שירד לבור, למה תלתה תנאי? האם אנחנו אמורים להסיק שיש כאן שלוש דעות בתנאים? מה זאת אומרת? כעת אמרנו שלפי התנא קמא דליאל יין נקבע משירד לבור ויקפה, לא רק עד שירד לבור. רבי עקיבא אמר שלב עוד יותר מתקדם. אז מה נעשה עם המשנה? אם נגיד שזה פשוט דעה שלישית? רש"י כותב, תלתה תנאי היא, תנא דידן סבר משירד לבור. זה מה שראינו במשנה. ולרבנן, כוונה תנא קמא פה במקורות שעסקנו בהם, מי שיקפה בבור. ולרבי עקיבא, מי שישלה. האם ככה צריכים להבין שיש כאן שלוש דעות? לא. שני יין נסך שהיה הנושא של המשנה. המשנה לא מצטרפת לשתי דעות האלו של התנא קמא ורבי עקיבא, כי במשנה הנושא היה יין נסך, דאחמירו ברבנן. איך באה לידי ביטוי ההחמרה הזאת, החומרה? כבר בשלב מוקדם, שהוא רק מגיע לבור, הוא כבר נחשב יין להיפסל, אם הגוי ייגע בו כבר מעכשיו, מהשלב שהוא ירד לבור, נהיה פסול. אבל זה בגלל חומרת הדבר. יין נסך הרי הוא בתחום העבודה זרה, תחום מאוד מחמיר. והקביעות לגבי יין נסך הוא לא הקביעות לגבי ממתי חייב להפריש המעשרות. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ולרבה דלא שני לי. לפי רבה שהוא דווקא הופיע, ויש לנו פה כוכבית שמחזיר אותנו לעמוד א', רבה הופיע שם בשורה חמישית, אמר רבה לא קשיא, למרות שהגמרא הקשתה על משנתנו מהתחום של מעשרות, רבה פשוט יישב את ההבדל שם בהעמדת מחלוקת תנאים, רבי עקיבא מול רבנן. אבל הוא, רבה, לא אמר שאיך אתה מקשה על המשנה שדובר ביין נסך, משנה שעוסקת במעשרות. רבה לא ראה ההבדל בין הנושאים האלו, לכן רבה לא דחה את הקושיה לומר מה שאתם מקשה זה מעשרות, המשנה הוא יין נס, זה תחום יותר חמור. לא, רבה לא ראה הבדל. אז לכן הגמרא מציינת פה שרבה, שהוא לא עשה את ההבחנה הזאת, מוקים לי כתלת התנאי. כן, לפי רבה קביעות יין למעשרות וקביעות יין לשם יין נסך זה אותו דבר, וממילא יש באמת שלוש דעות. כמו הממשיכה, שוב פעם עם ציטוט מהמשנה בסוף נון ה' עמוד א', מה שבבור אסור והשאר מותר. לפי המשנה, רק המים, היין שהתאסף בבור, אם הגוי נוגע בו, אז זה נאסר. מה שהשאר, כבר מה שלא הגיע עדיין לבור, מותר. אמר רב הונה, לא שנו מה שקבענו עכשיו שהשאר מותר, אלא שלא יחזיר גרגוטני לגת. אבל יחזיר גרגוטני, גרגוטני, אנחנו נראה זה סל שדרכו מסננים את היין. אבל יחזיר גרגוטני לגת, אסור. כוונה אסור מה שבגת. אנחנו הוספנו פה ציור על פי רשי. יש לנו ציור בשוליים, ואתם רואים עם קווים ברורים גת. מהגת יש צינור שמדרכו נוזל היין למה שנקרא גרגוטני, ואמרנו שהגרגוטני הוא מין סל שיש מסננת בתחתית, ומשם היין מגיעים לבור. אמרנו שבמצב הזה, כמו שנמצא, כמו שהדגמנו בציור, היין זרמו מהגת דרך הצינור בסופו של דבר לבור. אז מה שבבור אסור, ככה המשנה אמרה, ושאר מותר, מה שמעבר, מעל הבור, הוא מותר. אז יין מצנבים שעדיין נמצא בגת או בצינור, אפשר לשתות אותו, אין כאן בעיה של יין נסך. רב הונא אומר שזה נכון כל זמן שהגרגוטני נמצא איפה שהוא נמצא עכשיו, מתחת לצינור. אבל אם, וכאן אם אתם מתבוננים בציור שלנו, יש פה קווים מקווקווים, זה מראה על כך שהוא מסלק או מעלה את הגרגוטני חזרה להיות ממוקם על הגת. שם הוא שמר, נגיד, שמר את הגרגוטני שם, שם הוא לא, הוא לא מתפקד. הוא כמרנו, הוא מין מסננת. אבל אם הוא העביר את הגרגוטני מתחת הצינור ושם אותו מעל הגת, ואז מטפטף יין מהגרגוטני לתוך הגת, אז מה שבגת נאסר. זה הכוונה, יחזיר גרגוטני למעל הגת. אבל מה קרה פה? שואלת הגמרא, גרגוטני גופה במאי כמיצרה, איך נאסר היין שנמצא בגרגוטני, שמטפטף משם לתוך הבור? הגרגוטני בכל זאת הוא מעל המפלס היין שבבור. אם אתם תתבוננו בציור, יש לנו כיתוב שכתוב בו מפלס יין עם מספר אחד בסוגריים. מפלס היין הוא נמוך מתחתית הגרגוטני. מה הקשר בין היין שבגרגוטני ליין שבבור? אם אין קשר ישירות, אז איך הגרגוטני שאתה שם אותו אחר כך על הגת, איך היין שבגרגוטני פוגעים ביין שבגת? זו שאלת הגמרא. הגמרא מנסה לומר בניצוק. ניצוק הוא הקילוח, רש"י קורא קילוח היורד מגרגוטני לבור, הוא מחבר על גרגוטני ליין נסר שבבור. אנחנו כמובן יוצאים מהנחה שהגבוה הספיק כבר לגוע ביין שבבור. אבל מה? בנוסף ליין שבבור יש גם קילוח בין הגרגוטני ליין שבבור. ואז הקילוח הזה נקרא ניצוק. והוא עושה חיבור. ולכן מה שגרגוטני גם כן נפגע. שואלת הגמרא, שם את מינה, האם יש להסיק מכאן ניצוק חיבור? זה דבר שהוא מופיע בכמה תחומי הלכה. האם הקילוח הזה גורם חיבור? הגמרא דוחה לא. נעזוב את ההסבר הזה של ניצוק. להסביר איסור היין שבגלות, אלא משהו אחר. כי דתני רבי חייא, כמו שהוא לימד במקום אחר, שפיכסתו צלופיתו, החינמי, אנחנו נאמץ את ההסבר של רבי חייא בתחום שלו, לכאן, שפיכסתו בורו. מה זה פיכסתו בורו? רש"י כותב, שפיכסתו בורו, שנתמלא הבור עד שהגיע היין ותפח בשולי הגלגותני. היה כאן מגע, אפילו מכה כביכול, שהיין שבבו המפלס שלו היה כזה שהוא נגע, הוא תפח, הוא עיקה בגלגותני, הוא ביין שבגלגותני. אנחנו ניסינו לצייר את זה בכיתוב מפלס יין עם מספר 2 בסוגריים. אז אתם רואים שמפלס היין גבוה עד כדי כך שהוא נוגע בתחתית הגלגותני. אז אין כאן רק ניצוק, יש מגע ישירות. וזה מסביר איך היין שבגלגותני, מאחר שהיין שבבו כבר נגע בו הגוי, יש חיבור בין יין עשר שבבור כעת עם היין שבגלגותני, ואם הוא שם חזרה את הגלגותני מעל הגת, זה מה שרב הונא אמר, שעכשיו היין שבגת ייאסר. נראה לי רק להוסיף איזה פרט קטן, שמה שרב הונא כאן אומר, הוא מסביר את המשנה שהוא משנה ראשונה, כי לפי רב הונא עצמו שהוא כבר אומר שהיין שבגת בזמן שהוא נמשך לכיוון הבור, זה כבר נעשה, יכול לעשות יין נסך. אז נוח כנראה שמה שרב אונה מסביר כאן הוא לפי התפיסה של אותו משנה ראשונה, שהיין שנמצא בגת הוא אינו יין נסך. אבל בכל זאת, גם לפי המשנה הראשונה, צריכים להיזהר מהמצב הזה שהוא מחזיר את הגלגותני לגת. אנחנו מציינים פה בשוליים מבנה עד סמך א' עמוד א', יש מעוינים, הוא מסמן תחילת מקרים שונים שמהם נלמד הלכות שונות. אז יש כאן עד סמך א', זה עוד הרבה דפים, שיש מקרים שונים, כפי שאמרנו, שמהם ניתן להסיק מסקנות לגבי הלכות שונות. הגמרא, הרוי ינוקה דתנה עבודת כוכבים בשיט שני, היה ילד שלמד עבודה זרה, הלכות עבודה זרה. רש"י כותב בשיט שנין בן שש שנים. אז ילד בן שש שנים שלמד, נגיד התחומים שלנו כעת, באו מיני, הוא כבר מלומד למרות שהוא צעיר לימים, שאלו אותו מהו לדרוך עם העובד כוכבים בגת. אמר לו, דורכים עם העובד כוכבים בגת. שואלת הגמרא, והכה מנסך בידי. חשוב רק לציין שאנחנו לומדים כפי המשנה האחרונה, הרי למדנו שם, חזרו לומר אין דוחין. אז איך אתה אומר שאפשר לדרוך עם הגוי בגת? הרי כבר בשלב הגת היין יכול לאסר משום יין נסך. אז שוב פעם, איך אתה מתיר, איך אתה אומר שאפשר לדרוך איתו? וזו שאלת הגמרא, והכה מנסך בידי. הרי הגוי יכול, נגיד, להתכופף ולשכשך את היין ולאסור אותו. רש"י כותב, והכה מנסך בידי, ומשנה אחרונה קטני, חזו לומר אין דוחין, דסביר לי כרב הונא, דמי שהתחיל להימשך, כוונה לבור, הווי יין. הילד עונה, דציילנה לאו לידי, קושרים את ידיו. אבל הכה מנסך ברגיל, אבל בכל זאת יש מגע בין הגוי והיין דרך רגליו, הרי הוא דורך את היין ברגליו. הילד עונה, ניסוך דרגל לא שמי ניסוך, זה לא הופך אותו להיות יין נסך, רק שפשוך בידיים וקשרנו את ידיו. ההוא עובדה דאבי בנהרדה, היה מעשה בנהרדה, דדשו ישראל ועובי כוכבים להו חמרה, ושיה שמועים תלת הרגלי, מעשה שיהודי וגוי דרכו יין. נוצר מזה שאלה האם יין נסך או לא. שמואל אישה את השאלה הזאת למשך שלושה רגלים, רש"י כותב פלט רגלי, שהיו מתקבצים לשמוע דרשה, הלכות פסח ופסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג וחג. למה שמואל לא נתן תשובה? מה הייתה מה? למה הוא אימתין? אי למה, כאן אנחנו מציינים עם משולשים מעקב אחר מסע ומתן הגמרא. אז למה הוא אישה את זה כך ולא נתן תשובה? אילם משום דקסבר, הגמרא ממשיכה לדף נון זיין, דאי משכחנה תנה דאסר כרבי נתן אוסריני אפילו בהנאה דתניה. מדדו את כמות היין בין ביד בין ברגל עם אחר, מאחר שהגוי מדד אותו, לא היה כוונתו לנסח את היין לעבוד הזרה. מה זה מדדו ביד? רש"י מסביר בשורה שלישית, מדדו עובי כוכבים ליין של ישראל, בין ביד שהכניס ידו וזרועו לתוכו ושאר כמה יין יש בו, כמו שעושים בקנה שקוראים זה. אז אם הוא עשה פעולת מדידה בין ביד בין ברגל, תנא קמא אומר אם אחר הוא מותר בהנאה, כי הוא לא התכוון לנסך. רבי נתן אומר ביד אסור, ברגל מותר. רבי נתן מחלק בין יד ורגל. יד זה כבר יותר חמור, אם הוא מודה ביד אסור, והתוצאה מה זה אסור? אסור למחר, אסור בהנאה. אז איפה רואים פה איסור הנאה? אם נאמץ את שיטת רבי נתן, אז היין יאסר בנה אם הוא מדד ביד. עכשיו זה אמור להיות כאילו הקשר או הבסיס לאב אמינא פה. שמואל אישה את השאלה של של ישראל וגוי שדרכו יין ביחד, האם הוא אישה את זה כדי לדעת אם פוסקים כרבי נתן? ואז מה? ואז יש לאסור את המקרה של שמואל בהנאה? הגמרא אומר זה לא, זה לא, לא ייתכן. אמר דאמר רבי נתן ביד, החומרה של רבי נתן זה רק ביד, ברגל מי אמר? והמעשה של שמואל זה היה ישראל וגוי שדשו, זה מגע רגלי. אז אפילו רבי נתן לא אוסר בהנאה מה שבא במגע עם הגוי דרך רגליו. אז למה שמואל, מה היה המטרה של שמואל להשעות את השאלה הזאת של ישראל ועובי קודם שדשו ביין? אלא דאי משכח נתנה דשרי כרבי שמעון, רבי שמעון הוא דעה שעוד לא ראינו, הוא מופיע בדף סמך עמוד ב', הוא סובר ש מגע עובי כוכבים בלי כוונה לנסח מותר, הוא לא אוסר את היין. אז שמואל סבר שאם אני, אמצא תנה שמתיר כמו רבי שמעון, ישראל אפילו בשתייה, אני אתיר את היין אפילו בשתייה, לא רק בנה, אפילו בשתייה. ולכן הוא לא נתן תשובה מיידית, הוא ימצא למצוא איזו סימוכין או, או קבלה ש, שיש לקבל את שיטת רבי שמעון בנושא הזה. ההוא עובדה דהווה בבירם, שם מקום, דהווה דהו עובי כוכבים, דהווה כסליק בדקלה, והייתי לוליבה, היה עולה בעץ דקל והביא איתו ענף מהעץ דקל, לולב. ועדי דקנחית, בשעה שהוא ירד מן העץ, נגע ברשת דלוליבה בחמרה שלא בכוונה. אותו גוי נגע בדרך הלולב, לא בידו, אלא השפיץ של הלולב נגע ביין ישראל שלא בכוונה. שר יהיה רב לזבוני לעובי כוכבים. רב התיר את היין בהנאה, אפשר למכור אותו לגוי. אמרו לי רב קנר ורב אסי לרב, והמור הוא דאמר, תינוק בן יומו הוא עושה יין נסך. אז רואים שיין נסך נוצר אפילו בלי כוונה, הרי תינוק בן יומו אין לו כוונות, אבל גוי, תינוק בן יומו ומגעו עושה יין נסך, אז איך אתה מתיר פה? אמר לו, אמור דאמרי ענה בשתייה. אני אמרתי שזה עושה יין נסך, זה עושה אותו בשתייה. בנאה מי אמרי? מגע גוי בלי כוונה, נכון הוא עושה בשתייה, אבל לא אמרתי שזה עושה בהנאה. ומה שאני איתרתי פה, במקרה של המגע הלולב עם היין, איתרתי במחירה לגוי. זה אתר הנאה, אבל לא אתר שתייה. עד כאן שיעורנו להיום.